זבחים דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה של העמוד. כשחיפשו ראש ישיבה, שלחו לארץ ישראל, יש לנו פה שתי מועמדים חשובים. אחד הוא סיני, שהוא בקי מבהיל בכל המשניות, ברייטות, בצורה מופלאה ביותר. והשני הוא עוקר ערים, יש לו עומק, פלפול, בצורה אדירה. אנחנו לא יודעים את מי לבחור, מי לקחת בתור ראש ישיבה. שלחו להם לבבל ואמרו, סיני עדיף. זה שהוא בקי בהרבה הלכות, הוא קודם, הוא צריך להיות ראש הישיבה. ובמי בחרו? ברב יוסף. רב יוסף היה בקי גדול. כולם צריכים לבעל החיטים, הגמרא אומרת. זה הכוונה לרב יוסף, שהוא בקי בהרבה דברי תורה. ואז הוא הפך להיות ראש הישיבה. יום אחד, שנזכה כולנו להיות בריאים, הוא נהיה חולה רב יוסף, וחוליו הכביד, ומחמת החולי שלו, הוא שכח את כל תלמודו. ברוך השם, הוא נהיה בריא, וחזר חזרה לישיבה, אבל הוא לא זכר את מה שהוא למד, חלק גדול מהדברים שהוא למד. אחד מהדברים שהוא לא, למעשה כל פעם כשהוא לא היה זוכר, הוא היה אומר משהו, ולפעמים מה אני אזכר? לא, בעצם הפירוש הוא אחרת. וזה אחד מהדוגמאות הגמרא שלנו כאן. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, לאו היינו דתניא, הרי כתוב שבזמן בית ראשון, המזבח היה אורך 28 אמות על רוחב 28 אמות. בזמן בית שני זה היה 32 אמות על 32 אמות. מה ההסבר? אז קודם ראינו הסבר שפשוט מאוד, הגמרא הרי אומרת מסכת יומא, שהמזבח בבית ראשון, האש של המערכה הייתה כמו אריה, והייתה שורפת את כל הקורבנות במהירות. לכן לא היו צריכים מזבח גדול, כי האש הייתה מאוד מאוד עוצמתית, וכל הקורבנות שהקריבו היו נשרפים ונקטרים במהירות. אבל בית שני, האש הייתה משולה לכלב, שלוקח לו יותר זמן לאכול את הבשר של הקורבנות. אז למעשה היו צריכים שטח יותר גדול כדי שהאש של המערכה תהיה יותר גדולה. זה היה הסבר אחד שלמדנו. ורב יוסף אומר, מה פתאום? לא זה הסיבה שהגדילו את המזבח יותר. לא הסיבה, כמו שאמרתי, שבגלל שהאש של המערכה היו צריכים להגדיל אותה כדי שהיא תוכל לשרוף את הבשר, מכיוון שהעוצמה שלה נחלשה. אלא הסבר אחר, דתניה, הוא מביא ברייתא. הפסוק אומר, ויחינו המזבח על מכונותיו, כוונה שבזמן בית שני, הם הגיעו על ידי נבואה למידות של המזבח, והם הבינו שאפשר להגדיל את המזבח בעוד ארבע אמות, שהגיעו לסוף מידותיו. שואלת הגמרא, רגע, שלמה המלך לא ידע, והם בזמן בית שני נודע להם מה הגודל שהמזבח צריך להיות, והכתיב הכל בכתב מיד השם עליי סקיל, דוד המלך אומר לשלמה בנו. כשאתה בונה את בית המקדש, הנה אני נותן לך את התבנית, איך הוא צריך להיות בדיוק, איפה המזבח יעמוד, איפה ההיכל והאולם וקודש הקודשים וכל הלשכות, איזה דלת, איפה תעמוד כל דלת. הכל היה מיד השם עליי סקיל, הכל היה מתכונן ומפורט לפי המידות שלו. אז איך שלמה המלך לא ידע והם כן ידעו? אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, אתה צודק, זה לא היה פה איזה נבואה חדשה ששלמה המלך לא ידע והם כן ידעו, אלא זה היה דרשה של הפסוק, אלא קרא, אשכח ודרש. הם מצאו פסוק ודרשו אותו. דרוש דרשה, אפשר? התברר להם, קדוש ברוך הוא העיר את עיניהם. ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. הפסוק מקיש בין המזבח לבין בית המקדש, לבין ההיכל. ההיכל, מה היה הגודל שלו? 60 אמה. אז גם המזבח יש לו מקום 60 אמה שאפשר לבנות אותו. אמנם הוא היה בנוי רק 32 אמה, אבל השטח שלו היה יכול להיות 60 אמה. בזמן בית ראשון בנו אותו רק 28 אמה, הם לא ידעו שאפשר להרחיב אותו יותר. בזמן בית שני הם דרשו את הפסוק שמקיש בין המזבח להיכל, כמו שהוא יכול להיות 60 אמה, ככה גם המזבח יכול להיות בגודל של 60 אמה. מה, כן? כי בית, כמו ההיכל, מה בית 60 אמה, אף מזבח 60 אמה. עד לכאן ראינו את המידה, איפה המזבח, כמה הגודל של המזבח צריך להיות, שזה היה הסיבה בזמן שבנו את בית שני, הם ידעו כמה הגודל של המזבח יכול להיות, ולפי זה הם הרחיבו לפי הצורך שלהם, שהספיק להם 32 אמה. איפה אבל המזבח אמור לעמוד? מאיפה את זה ידעו בבית שני? אומרת הגמרא, בישלם מהבית מין כרצורתו, שם ישראל חזרו, אחרי חורבן בית המקדש הראשון, באו לבנות את בית המקדש השני, הם עדיין ראו את החורבות של בית המקדש, איפה כל חומה נמצאת, והחורבות האלה למעשה לימדו אותם איך לבנות את בית המקדש מחדש. רק לזכר, לחשוב איך זה, איזה צער ועוגמת נפש לראות את החורבות של בית המקדש. אבל מה שמנחם אותנו זה דווקא שבזכות החורבות, בזכות המראה המזעזע והנורא הזה לראות את חורבות בית המקדש, זה מה שלמעשה גרם שיוכלו לבנות מחדש. הגלות זה השורש של הגאולה. בזכות שהם ראו את הערים החרבות, את החומות החרבות של בית המקדש, הם ידעו, הנה, פה צריך לבנות חומה, הנה, פה צריך לבנות שער, לפי החורבות. החורבות הם אלה שיבנו לנו בעזרת השם את בית המקדש. זה החיזוק שיש לנו בשנים הארוכות האלה, שאנחנו בציפייה דרוכה, כל רגע ורגע וכל יום ויום, מתי כבר יבוא האדון אלי חלו. החורבות האלה הם ראו, ואז הם הבינו, הנה, פה צריך לבנות את הקיר הדרומי, הצפוני, המזרחי, המערבי, את כל הקירות. אבל איך הם ידעו איפה הוא לבנות את המזבח? הרי היסודות של המזבח לא היו עמוקים כל כך, וכנראה לא נשאר שום זכר באותו מקום. איך הם ידעו איפה להעמיד את המזבח? אומר הרב מבריסק, דרך אגב, כאן על הגמרא הזאת, מה הבעיה? הרי הם יש לנו במשניות, יש תרשימים, איך בדיוק נראה בית המקדש? היה חסר להם המפה, למדוד בדיוק כמה עמוד זה צריך לעמוד, כמה עמוד להרחיק מהקיר הצפוני, כמה עמוד להרחיק מהקיר הדרומי ולדעת איפה להעמיד את המזבח. אבל אומר הרב מבריסק, פה אנחנו לומדים שגם אם אתה יודע לפי מידה איפה להעמיד את בית המקדש, אתה חייב נביא שיגיד לך כאן לשים את המזבח. אל תסמוך על מדידה, ככה אומר. אז איך באמת הם ידעו מי ניבא להם להגיד להם איכן לשים את המזבח? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הם ראו ברוח קודשם, אומר המערשה, הם ראו ברוח קודשם מזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד המקריב עליו. כתוב, הגמרא אומרת מסכת הענית, שיש בית המקדש למעלה בשמיים ושמי השמיים, שהוא מכוון כנגד ירושלים של מטה, כנגד בית המקדש של מטה. כך כתוב בחז"ל הקדושים. הם ראו ברוח קודשם את אותו מזבח שבנוי למעלה, והם ראו את מיכאל איך שהוא מקריב קורבנות באותו מזבח, והם ידעו לכוון כנגד אותו מזבח גם בבית המקדש השני איפה להעמיד את המזבח. בנימה הלכתית, המשנה ברורה, סימן קוף חף סעיף א', הוא כותב על הברכה של רצה, אנחנו אומרים רצה השם אלוקינו, ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. הוא מביא שם פירוש על פי המדרש. המדרש אומר, מה שעכשיו ראינו, שמיכאל מקריב קורבנות על המזבח בבית המקדש של מעלה, בירושלים של מעלה. מה הוא מקריב באותו בית מקדש? אז יש פירוש אחד שכתוב שהוא מקריב כבשים של אש. אבל במדרש כתוב שהוא מקריב את נשמותיהם של הצדיקים. המשנה ברורה מביא ביור לזה. מה הכוונה? שהוא מגיש אותם לרצון להשם לריח ניחוח. ואומר אם כן המשנה ברורה שזה הביאור במה שאנחנו אומרים בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם ברצון תקבל, הכוונה מלשון ואנשי ישראל, ואישי הכוונה מלשון אישי, אנשים, ואנשי ישראל, את אותם נשמות הצדיקים, את העבודה שלנו תקבל ברצון כשמיכאל מקריב אותם על גבי המזבח. התז כותב על הפירוש הזה שזה נראה לו הפירוש הכי נכון, שזה מה שבאמת צריך לכוון. באמת הגרא שם מביא עוד פירוש, אבל באמת טוב לדעת שהמיכאל מקריב את נשמותיהם של הצדיקים למזבח בבית המקדש של מעלה. וכנגד אותו מזבח ידעו שצריך לבנות את המזבח פה בבית המקדש של מטה. זה הסבר אחד. הסבר נוסף, ורבי יצחק נפחא אמר, אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום, כי באותו מקום איפה שאברהם אבינו עקד את יצחק, שם היה המזבח. והם ראו את האפר של יצחק אבינו באותו מקום. ואז הבינו שם לעשות את המזבח. ורבי שמואל בר נחמני אמר, פירוש אחר, המהרש"א מסביר שהיה נס שהם העריכו כאילו שיש פה ריח במקום איפה שאמרו לבנה בית המקדש. הם כאילו העריכו ריח. ומכל הבית כולו העריכו ריח קטורת. הרי הקטורת, הריח שלו הייתה, היה ריח כל כך חזק, היו מעריכים אותו עד העיר יריחו. הבהמות שם היו מתעדשות מריח הקטורת. אז כל שכן, כשהקטורת היה על המזבח הזהב, היו מעריכים אותו בכל הבית המקדש. המקום היחיד שלא העריכו את הריח של הקטורת, היה על המזבח. שם העריכו את הריח של הבשר, לשם ריח, הרי זה אחד מהשש דברים, הגמרא המשנה מביאה בדף מ"ו, אחד מהשש דברים שמקריבים את הקורבן לשם ריח, שצריך שיהיה ריח של הבשר איכשהו מתעכל. אז על המזבח, המקום היחיד בבית המקדש שהעריכו ריח של בשר, שמתעכל, שמוקטר, היה במקום של המזבח, אז הם הבינו כאן צריך להעמיד אותו. כל הבית כולו העריכו ריח קטורת, משם איפה שאמור להיות המזבח, העריכו ריח איברים איך שהם מוקטרים על המזבח. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. זה למעשה עוד הסבר נוסף, איך ידעו איפה להעמיד את המזבח. היו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, עלו עם עם ישראל כשהם באו למקדש, לבנות את בית המקדש השני. והם באו ואמרו להם נבואה, שלושה נבואות, כל אחד אמר נבואה אחת. אחד שהעיד להם על המזבח, שהוא צריך להיות, הוא יכול להיות אפילו 60 ממל, 60 ממה, אז כמה שאתם צריכים אתם יכולים לבנות. והם בנו 32 ממל, 32 ממה. ואחד שהעיד להם על מקום המזבח. הוא אמר איפה בדיוק המזבח צריך לעמוד, וזה הסבר מאיפה הם ידעו באמת איכן להעמיד את המזבח, זה הסבר נוסף. והשלישי מה הוא העיד? ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית. הוא העיד ואמר להם שלמרות שבית המקדש הראשון חרב, יש לכם רשות לבנות את בית המקדש השני ולהקריב בו קורבנות. זה הסבר אחד, מה כל אחד מהנביאים ניבא. פירוש נוסף, במתנית תנא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח. אותו נביא העיד על שתי דברים, גם שהמזבח יכול להיות 60 ממל, 60 ממים הם זקוקים לכזה גודל, ואחד איפה הוא צריך לעמוד בדיוק. והנביא השני העיד להם, אחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, כמו שאמרנו, שיש לכם רשות לעכשיו לבנות מזבח ולהקריב קורבנות, למרות שנחרב בית המקדש הראשון. והשלישי, ואחד, שהעיד להם דבר שעד עכשיו לא ידענו ממנו, שהעיד להם על התורה שתיכתב אשורית. הוא אמר להם איך לכתוב את התורה בכתב אשור, שזה האותיות שאנחנו כותבים בזה היום ספר תורה. עד אז הם היו כותבים בלשון עברי. מה זה לשון עברי? לשון של עבר הנהר, זה היה אותיות גדולות ומשונות. עד היום אפשר למצוא במטבעות שמצאו בחפירות של הארכיאולוגיה, בעתיקות, מצאו מטבעות שיש עליהם אותיות עם הכתב העברי הזה של עבר הנהר. אותיות גדולות ומשונות, אבל הנביא הזה העיד להם, לא, אתם יכולים לכתוב בכתב אשורית את הספר תורה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, קרן, שזה הארבע קרנות שהיה על הגג של המזבח, וכבש, הרמפה, יש כאלה קוראים לזה, כזה דרך לעלות מהקרקע של העזרה אל ראש המזבח, ויסוד, זה המדרגה שנמצאת בתחתית המזבח, אמה על אמה, וריבוע, זה שהמזבח צריך להיות מרובע ולא עגול. כל הדברים האלה מעכבין. בלי זה המזבח פסול ועבודה פסולה. מידת אורכו ומידת רוחבו של המזבח, ומידת קומתו הגובה, אין מעכבין. זה לא מעכב את הכשרות של המזבח. מנען מילי, מאיפה לומדים באמת שרק הדברים האלה שהזכרנו מעכבים. אומרת הגמרא, אמר אבונה, אמר קרא, המזבח. הפסוק מביא בכמה מהדברים של המזבח, מהפרטים של המזבח, כמו קרן וכדומה, כתוב עליו קרן המזבח, קרקוב המזבח וכדומה. כתוב את המילה המזבח, זה אומר שזה מעכב. בלי זה, זה לא מזבח. איפה שהתורה כותבת, על איזה חלק במזבח שהתורה כותבת את המילה המזבח, זה אומר שהחלק הזה מעכב. על הקרן כתוב המזבח, ועל כל הדברים שמנינו, כבש כתוב של המזבח, אז אנחנו יודעים שהדברים האלה מעכבים. אבל איפה שלא כתוב המזבח, זה לא מעכב. כל מקום שכתוב המזבח, לעכב. שואלת הגמרא, אלא מעתה כיור. כיור זה היה ציצים, פרחים וקלעים, כל מיני צורות יפים שעשו מעל האמצע של המזבח. הרי המזבח, עשה משה רבנו, אז בדיוק כשנגמר החצי התחתון של המזבח, שם עמד המחבר, מחבר מלשון כברה, שזה היה עשוי כמו רשת מנחושת, זה היה שתי וערב כמו כברה שצדים בו דגים, כמו רשת כזאת, זה היה למעשה מתחיל מאיפה שנגמר החצי התחתון של המזבח ומעלה, איפה שנסתיים המחבר, שם התחיל קרקוב המזבח, שזה למעשה היה ציורים כאלה יפים. זאת אומרת, זה היה למעשה בליטה של אמה החוצה, ברוחב של, בגובה של אמה, רוחב של אמה וגובה של אמה, בליטה כזאת מעל הרשת שהזכרנו, שהחלק התחתון של המסמן, שמפה מתחיל החצי התחתון של המזבח. אבל למעשה, הקיור לרבי, שלמעשה כתוב קרקוב המזבח, שלפי רבי קרקוב הכוונה קיור, הציורים שעשו על האמה הזאת שבולטת בחצי העליון של המזבח של משה רבנו. לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, לא היה ציורים על אותו בליטה, זה רק היה בליטה חלקה. לכן, וסובב לפי רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שזה היה רק סובב, דיינו בליטה החוצה, אך הנמי דמעכב, מה תגיד שלפי זה, הקרקוב של המזבח, כל אחד איך שהוא מסביר אותו, אם זה קיור או שזה הכוונה סתם בליטה החוצה, סובב, אתה אומר שזה מעכב, כי הרי כתוב קרקוב המזבח? אתה אומר שכל מקום שכתוב המזבח זה מעכב, אז אם כן גם שם כתוב מזבח, אז זה גם מעכב? אומרת הגמרא, דכתיב ונתת אותה, הכוונה למחבר, שקודם אמרנו שזה היה רשת כזאת, לסמן איפה נגמר החצי התחתון של המזבח, ומשם ועלה היה כזה מין רשת מנחושת, המחבר הזה כתוב שם, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה. המחבר היה מתחת לקרקוב, כי הקרקוב היה מעל. אז נגיד שגם קרקוב המזבח, אותו האמה שבולטת לנוי מסביב למזבח, נגיד שגם הוא מעכב, כי כתוב המזבח? אומרת הגמרא, הגמרא תכף תגיד שכן, אבל לפני כן הגמרא מביאה באמת את המחלוקת. דתניה ותניה, איזה הוא קרקוב? רבי אומר זה קיור, רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה הסובב, כמו שכבר ביאנו את ההבדל ביניהם, האם זה ציורים או שזה סתם בליטה עם אמה. בכל אופן, אומרת הגמרא, אין, כן, נכון, אתה צודק, מה אתה אומר? כשכתוב המזבח זה מעכב, קרקוב כתוב מזבח, אז באמת זה מעכב. הגמרא מביאה ראיה, דתניה. בסוכות היו מנסחים מים על המזבח. עכשיו, מאיפה יודעים שמנסחים מים על המזבח? זה דרשה שלומדים מהפסוקים. הגמרא מביאה כמה דרשות במסכת סוכה, שהתורה מרמזת שצריך לנסח, היום הזמן היחיד בשנה, שלא מנסחים רק יין, אלא מנסחים גם מים. זה היה רק בסוכות. הרי בחג הסוכות דנים בבית דין של מעלה כמה מים יהיה בעולם. בחג נידונים על המים. אז הקדוש ברוך אומר, נסחו לפניי מים בחג, כדי שיעלה זכרונכם לפניי לטובה. עכשיו, הצדוקים, אלה, איך אומרים, האנשים החכמים המחוכמים במרכאות, הם לא סברו מניסוח המים. למה? וזה לא כתוב מפורש בתורה. איפה כתוב בתורה שצריך לנסח מים בסוכות? אתם דורשים את זה מדרשות, כל מיני רמזים? הם לא למדו את זה. אז לכן, היה פעם, אז כל פעם כהנים היו שופכים מים על המזבח. היה פעם אחת שהכהן היה צדוקי, ואף אחד לא ידע שהוא צדוקי. רק מה שכן, במקום לשפוך את המים על הצינור, איפה ש... על הנקב, ששם היו שופכים את המים, הוא שפך את המים על הרגליים שלו. הוא חשב שאף אחד לא ישים לב. איך לא ישימו לב? הרי לא היה גדר. המזבח כולו היה שטח חלק, בלי גדרות. אז כולם ראו איך שהוא שופך את זה על הרגליים. למה אתה לא מנסח כמו שצריך? כי אתה צדוקי. הלכו כולם, הם היו עדיין באמצע חג הסוכות, זרקו עליו את האתרוגים שלהם, כולם רגמו אותו באתרוגים, עשו לו סקילת אתרוגים על המזבח. מי מזבחי תקחנו למות? שם הגמרא מביאה את הברייתא, מה שהיה שם. ותניא, אותו היום שרגמו את אותו כהן באתרוגים, נפגמה קרן מזבח, נחסרה הקרן של המזבח, והביאו בול של מלח, אגרוף מלא במלח, וסתמוהו, וככה החליקו את הקרן שיראה כאילו יש פה כן קרן. ולא מפני שקשר לעבודה, שלא תחשוב שקרן שעשוי מבול של מלח קשר לעבודה, מה פתאום? אלא למה בכל זאת עשו את זה? שלא ייראה מזבח פגום, שלא יראה המזבח חסר. ועכשיו הברייתא פה מסכמת איזה דברים מעכבים. למה באמת אם שמו בול של מלח על המזבח, אז המזבח לא כשר? הרי מי אמר שבכלל מעכב שיהיה קרן? מי אמר שצריך בכלל קרן? כל שכן מי אמר שצריך להיות דווקא עשוי מאבנים? אז אומרת הגמרא, ודאי שזה מעכב שיהיה קרן כשר. שכל מזבח שאין לו קרן, וגם כבש, וגם יסוד, וגם ריבוע, שכבר הבאנו את כל הדברים האלה קודם, זה פסול. וכאן רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הסובב, כי זה קרקוב, כתוב קרקוב המזבח. אז אנחנו רואים באמת שזה גם כן מעכב. אותו סובב שלפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, זה הבליטה העמה שהייתה מסביב למזבח הנחושת, זה גם מעכב. ובזה אנחנו לומדים גם לפי דעת רבי, שהוא סובר שהקרקוב, הכוונה לקיור, לציורים, ציצים ופרחים שהיו מסביב לאותו סובב, גם זה מעכב לפי דעתו, כי למעשה כתוב פה מזבח בקרקוב של המזבח, אז זה מעכב באמת. אז התשובה היא כן. מה שאלת, האם הקרקוב מעכב? התשובה היא כן, הקרקוב מעכב, יש לנו ראיה מהברייתא הזאת. אומרת הגמרא, תנו רבנן איזהו קרקוב, הגמרא הבינה שהכוונה פה קרקוב, זה קרקוב הכוונה היקף. פה הגמרא מבינה שזה אותו קרקוב עליו דיבר רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, שאותו קרקוב שהיה מסביב למזבח על הקיר. אומרת הגמרא, איזהו קרקוב בין קרן לקרן? שהקרקוב היה בכלל על הגג של המזבח, היה דרך, יש הרי המזבח הוא מרובע, בכל ארבע קצוות יש ארבע קרנות שכל אחד מהם עמה על עמה, קוביות כאלה. איפה שמו את הקרקוב של המזבח, איפה היה הדרך לעבור? זאת אומרת, יש קרן בצד ימין, אז עשו דרך מקרן אחת לקרן השנייה שהכהנים יוכלו לעבור. בין קרן לקרן עשו את הדרך הזאת. מקום הילוך רגלי הכהנים. עמה. אומרת הגמרא, רגע, תתאר לעצמך מה זה. הכהן בא, רוצה ללכת על הדרך שאתה סללת לו על המזבח. אז הוא למעשה עובר אחרי הקרן של המזבח, הוא רוצה להקיף את המזבח. אז הוא, אגב שלו יש קרן אחת מאחוריו, והוא עכשיו הולך ישר לכיוון הקרן השני. הולך, 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 עד שהוא מגיע לקרן שנמצאת ממול. איפה הוא עכשיו ממשיך ללכת? נתקע. לאיך הוא ימשיך? הדרך היא ללא מוצא. אז מה? אז הוא כאילו ילך הצידה. אז תעשה לו מלכת תחיל הדרך הצידה מהקרן, שיהיה לו דרך מרובעת חלקה, שהוא לא יתקע כל פעם באיזה קרן. אומרת הגמרא, אתו כהנים בין קרן לקרן אבו אזלי, וכי הכהנים הלכו בין קרן לקרן, כל פעם הם נתקעים בקרן ממולם, מה פתאום? אלא אימה הוא מקום הילוך רגלי הכהנים אמה. את אומר, שעשו חוץ מהקרן, שזה למעשה תפס אמה, בכל אחד מצידי המזבח, זאת אומרת, במזרח זה תפס אמה ובמערב זה תפס אמה. בצפון זה תפס אמה ובדרום זה תפס אמה. אז יוצא שבכל צד זה תפס שתי אמות משתי הקצוות. חוץ מזה היה עוד דרך על המזבח בשביל הכהנים סביב. שזה למעשה היה שתי אמות מכל צד. אמה אחת בשביל המקום של הקרנות ועוד אמה אחת בשביל הדרך. ומקום הילוך רגלי הכהנים אמה. הגמרא הבינה שהקרקוב הזה זה הכוונה לקרקוב שהיה על הקיר של המזבח. שואלת הגמרא והתניא, תחת קרקובו מלמטה עד חציו, משמע שזה על הקיר, אז איך אתה אומר שהקרקוב היה על הגג? מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תרי הוו, היו שני קרקובים, שני היקפים של אמה על המזבח, אחד על הקיר ואחד על גג המזבח. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תרי הוו, היו שני קרקוב, אחד לנוי, אחד מהם היה על הדופן של המזבח ליופי, אמה, בליטה של אמה מסביב, ואחד לכהנים דלא נשתרקו, אחד בשביל הכהנים שלא יחליקו. נשים לב שהם עמדו בסך הכל על הגג של המזבח, איפה שהקטירו את כל החלב, את כל הבשר, היה שם המון שומן אולי, וזה ממש היה מחליק, וזה מקום בלי גדר מסביב. אז היו צריכים לעשות להם כזה מין דרך, לעשות להם כזה חריץ קצת עמוק, איזשהו דרך של אמה בעומק קצת, כדי ששם הם ילכו ואז יהיה להם איזשהו דרך קצת יותר סלולה בשבילהם כדי שהם לא יחליקו. טוב, אומרת הגמרא, למדנו שמידת אורכו של המזבח ומידת רוחבו של המזבח ומידת קומתו של המזבח אין מעכבין. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי מני, ובלבד שלא יפחתנו ממזבח שעשה משה. אמנם שזה לא מעכב הגודל של המזבח, אבל זה... יש כן מינימום מסוים שפחות מזה אסור שיהיה. אומרת הגמרא וכמה? המינימום הוא כמו המזבח שעשה משה רבינו. שואלת הגמרא וכמה? כמה באמת היה הגודל של המזבח שעשה משה רבינו? אמר רב יוסף, אמה. הגודל של המזבח שמשה רבינו בנה היה אמה. מכחו עלי, צחקו, מה אמה? הפסוק אומר חמש אמות קומתו, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח. איך אתה אומר אמה? כתוב שזה חמש אמות על חמש אמות. אמר לי אביי, הוא היה תלמיד של רב יוסף, דילמה מקום הערכה כאמר מר? אולי הרב מתכוון למקום איפה שהיה המערכה של האש, של העצים והאש? כי הרי המזבח היה אמנם חמש אמות על חמש אמות, אבל לא לשכוח שהאמה מכל צד לוקח רק המקום של הקרנות, ועוד אמה לוקח המקום של הדרך שהכהנים הלכו מסביב למערכה. אז אם כן נשאר רק אמה אחת באמצע בשביל המערכה. אמר לי, אז רב יוסף אמר לכולם על אביי, מר דגברא רבא הוא, אביי שהוא אדם גדול, ידע מהי כאמינה, הוא מבין באמת מה התכוונתי. אבל עליהם, מה הוא אמר? קרי עליו בני כתורה. הוא קרא על אותם חכמים שצחקו, מה אתה צוחק? אתה לא מבין, אז מה אתה צוחק? קרא עליהם בני כתורה. בני אברהם אתם, אני נותן לכם, אבל בני יצחק ויעקב, אתם ממש לא מתנהגים כמו נכדים של יצחק ויעקב. מספרת הגמרא עוד מקום שהתבטאו בצורה כזאת, שקראו לאנשים בני כתורה. כתורה הייתה אשתו השנייה של אברהם אבינו. בני אחתי דרבי טרפון, האחיינים של רבי טרפון, הבנים של אחותו. אבו יתבי כמי דרבי טרפון, ישבו לפניו, בלי לדבר, בדברי תורה, כלום. פתח ואמר, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. אמר שהוא קרא את הפסוק שכתוב, ויוסף ויקח אישה ושמה יוחני. מיד הם צעקו, לא כתוב יוחני. איפה כתוב כזה פסוק? אמר לי, כתורה כתיב. לא כתוב יוחני, כתוב שהוא לקח אישה שקראו לה כתורה. אתם צודקים, נכון? לא כתוב יוחני. קרי עליהם בני כתורה. בכל זאת הוא קרא עליהם, אתם אמנם מזרו של אברהם אבינו, אבל לא זרו של יצחק ויעקב. מה קורה לכם? אתם יושבים ביחד, לא מדברים בדברי תורה? איך ייתכן כדבר הזה? כתוב בחז"ל, שניים שיושבים והם ביניהם דברי תורה, דבר חמור ביותר, לא פשוט. אז איך אתם פה יושבים בלי לדבר דברי תורה? כן הוא קרא להם בני כתורה. חשוב מאוד לדבר בלימוד כשנמצאים ביחד. אמר אביי, אמר אביי בר הונה, אמר רב חמא בר גוריה. הרי צריך לשים, חוץ מהאש, שיש מהשמיים היו חייבים, היה מצווה להביא אש, קראו לזה מהעדיות, אש דיינו, חוץ מהאש של בורא עולם, להביא אש משלנו. אז היו מביאים כל יום שתי חתיכות עצים. אז אותם שתי גזירין שעשה משה, אורכן אמה ורוחבן אמה, בדיוק בגודל של המקום של המערכה. כמה הגובה? ועובים כמחק גודש שאה. זה קרש שעם זה מחליקים את הגודש, אם רוצים לעשות מידה בדיוק של שאה. עכשיו, אם אתה תיקח קרש מדי עבה, הוא לא ייכנס בין התבועה. אז הוא יקחים ממש דיקט מאוד מאוד דק, ואיתו היו מחליקים את התבועה. אז זה היה אובי של אותו קרש. ממש את המינימום, ממש דיקט דק. אבל ברוחב והאורך בדיוק של המה על המה. זה מה שהביאו למערכה כל יום. אמר רבי ירמיה. רבי ירמיה בא ואומר שזה הכוונה באיזה סוג המה. אומר רבי ירמיה, בהמה קדומה. רש"י מסביר מה הכוונה בהמה קדומה. קצרה. דיינו שזה היה לא בדיוק המה, אלא קצת פחות מהמה. למה? שלא יצאו חוץ למערכה ויעקבו הכהנים מלהקיף, לשון של רש"י. כי ברגע שזה בדיוק אמה, אז לחוץ שזה בטעות יצא קצת לדרך שהכהנים הולכים סביב למערכה, וזה ימנע מהכהנים לעבור. אמר רב יוסף, ולאו היינו דתניא, מה אתה אומר שהאמה הייתה קצת יותר קצרה מאמה על אמה? מה פתאום? זה חייב להיות מדויק. מה הראיה שלי? וזה לא מה שכתוב בברייתא, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. לומדים מזה, שהעצים צריכים להיות בדיוק בגודל של המזבח. שלא יהיו העצים יוצאים מן המזבח כלום, אלא העצים צריכים להיות מדויק כמו הגודל של המערכה. אז איך אתה אומר שזה יכול להיות יותר צר, יותר קצר? זה חייב להיות בדיוק לפי הגודל של המה על המה. תננתם, המשנה מביאה איפה הכבש, אותה דרך שהייתה מהעזרה לגג המזבח, מאיזה צד היא הייתה, היה הכניסה לכבש. כבש היה לדרומה של מזבח. הכבש היה, הכניסה אליו היה בצד הדרום של העזרה. אורך 32 על רוחב 16. האורך, דיינו הדרך, כמה דרך הלכו מתחילת הכבש עד שהגיעו לגג המזבח? 32 אמה. כמה הרוחב של הדרך הזה? 16 אמה. אומרת הגמרא, מנענה מילי, איפה לומדים שזה היה באמת בדרום? הכבש. אמר רב הונא אמר קרא, מאוד מעניין. פה הגמרא למעשה מתייחסת למזבח כמו אחד ששוכב, אחד שיושב, כאילו המזבח שוכב, יושב. בסדר? מקבלים. המזבח למעשה שכב. ככה קוראת לזה הגמרא. וכששוכבים, הרגליים נמצאים בצד אחד, והראש נמצא בצד השני. אומרת הגמרא, אמר קרא ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. מה זה הירך? הרגליים. הירך המזבח צפונה. הרי ירך, עוד פעם, הכבש זה הפנים, כי שם זה הכניסה. והמזבח עצמו זה הירך, זה כמו הרגליים. על ירך המזבח צפונה, שיהיה ירך בצפון ופניו בדרום. הכניסה היא בדרום. שואלת הגמרא, זה כשהמזבח שוכב, אז הפנים, שזה הכניסה, זה בדרום, והרגליים זה בצפון. כי זה לא יכול להיות שהרגליים והפנים יהיו באותו מקום אם הוא שוכב. אבל אם אני אומר שהמזבח יושב, אדם יושב, הרגליים קדימה והפנים קדימה. אז יכול להיות שהפנים והרגליים זה באותו מקום. אז אולי נאמר שהמזבח יושב, ואז יכול להיות שהכבש וירך המזבח זה באותו מקום. ואימא אומרת הגמרא, ירך בצפון ופניו בצפון. אולי נאמר שהירך גם היה בצפון, גם הרגליים של המזבח וגם הפנים של המזבח, דיינו הכניסה. אמר רבה, רמי גברי האפי? כשאתה אומר רובע, הכוונה שאתה משקיף את הבן אדם על הפנים שלו, דיינו שהוא שוכב, אז הרגליים בצד אחד והפנים בצד אחר. אותו דבר המזבח, הוא שכב. הרגליים של המזבח, שזה ירך המזבח, היה בצד צפון. הפנים, הכניסה למזבח, היה בצד דרום. אמר לי, אמר לי הבאי, עד הרבה, תריץ ואותיב גברה. אולי תגיד שהמזבח הוא משל לאדם, המזבח הוא נמשל לאדם שיושב, ואז הפנים והרגליים זה באותו מקום, אז גם פה ירך המזבח ופנים המזבח, שזה ירך זה הכוונה המזבח עצמו, ופנים המזבח הכוונה לכניסה למזבח, שתיהם זה באותו צד, שתיהם זה בצד צפון, כמו אדם שיושב. אמר לי, ריבוע כתיב, זה מלשון רובע, שוכב, קרא שכב כארי, קרא רבץ כארי. שואלת הגמרא, ועמיבה הילד עם רבה ריבועי, אתה יודע למה כתוב רבוע? מלשון מרובע, שלא יהיה עיגול, משולש, יהיה מרובע, ארבע קצוות, לא קשור פה לשוכב או עומד או יושב. אומרת הגמרא, מכתיב מרובע, אם אתה רוצה לומר שהפסוק בא להגיד שהמזבח צריך להיות מרובע, למה כתוב רבוע, שיכתוב מרובע? אומרת הגמרא, ולתעמיך מכתיב רבות, מה אתה לומד מרבוע שהכוונה שהוא שוכב, אז למה התורה לא כותבת רבות? למה כותב רבוע? אמר לי, רבוע כתיב דמשתמע הכי ומשתמע הכי. התורה רצתה שאתה תבין גם שהמזבח צריך להיות מרובע וגם שצריך להיות בצורה של שכיבה, שהפנים, דהיינו הכבש בדרום, והירך, דהיינו הרגליים בצפון. רצו גם שיבינו שצריך להיות מרובע וגם שיבינו שצריך להיות בצורה של שכיבה. לכן כתוב את שתי, לכן התורה כותבת לשון ריבוע, שזה משמע את שתיהם, גם ריבוע מלשון מרובע וגם רבוע מלשון שוכב. משתמע הכי ומשתמע הכי. טוב, אז אם כן למדנו שהכבש צריך להיות בדרום. עכשיו יש לימוד נוסף שהכבש בדרום. ותנא מייטלה מיחי. לתניא. התנא מביא מקור לזה מהברייתא הבאה. לתניא רבי יהודה אומר, הפסוק שיחזקאל מתנבא שעתיד לבוא המזבח, עתיד להיות מזבח במזבח, שעתיד בבית מקדש עתיד לבנה, כתוב שם, ומעלותיהו פנות קדים. דהיינו, שהעלייה פונים לכיוון קדים, לכיוון מזרח. לומדים מכאן, כל פינות שאתה פונה, כשאתה בבית המקדש, אתה רוצה לפנות ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אתה רוצה לפנות, תפנה תמיד לכיוון מזרח. כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אלא דרך ימין למזרח. הלימוד כאן זה למזרח. אבל הברייתא מביאה שצריך לפנות גם תמיד לצד ימין, ימין למזרח. פה כתוב פנות קדים, קדים הכוונה מזרח. מאיפה לומדים שצריך גם שצריך לפנות לכיוון מזרח, אבל גם לפנות לכיוון ימין? שואלת הגמרא, בסדר, צריך לפנות למזרח, אבל מי אמר שצריך לפנות לימין למזרח? ואימה, שמאל למזרח. זאת אומרת ככה, אתה אומר שהכבש צריך להיות בדרום המזבח, כי כל פניות שאתה פונה צריכים לפנות לכיוון ימין למזרח. עכשיו, אם הכבש, אני הולך מכיוון דרום לכיוון צפון, אני מגיע למזבח, אני רוצה לפנות ימינה לכיוון מזרח, לאיזה כיוון אני פונה? אני פונה לכיוון מזרח, אז אני פונה ימינה. אז בשביל, אז זה דווקא אם הכבש נמצא בצד דרום, אבל אם הכבש נמצא בצד צפון, אם אני פונה לכיוון מזרח, אני פונה שמאלה. אז אם כן, מוכח שהכבש היה בצד דרום. שואלת הגמרא, מי אמר שצריך לפנות בכלל ימינה? צריך לפנות לכיוון מזרח. בסדר גמור, תעשה את הכבש בצד צפון, אני אפנה שמאלה לכיוון מזרח. אומרת הגמרא, ואם השמאל למזרח, כמו שאמרנו, אומרת הגמרא, לא. לא סל כדעתך, דתני רמי בר יחזקאל, מביא ברייתא, ים שעשה שלמה המלך, הוא עשה בריכה ענקית, ים, בתוך בית המקדש, עשו את הים של שלמה כמו שידוע, הים הזה, על מה הוא היה עומד? הוא עמד, עומד על 12 בקר, 12 בהמות שהיו עשויים מנחושת, שלושה פונים צפונה, שלושה בקר עמדו עם הפנים לצפון, ושלושה פונים ימה לכיוון מערב, שלושה פונים נגבה לכיוון דרום, ושלושה פונים מזרחה לכיוון מזרח. מה לומדים מפה? כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח. צריך לפנות דרך ימין. פה זה דווקא הדרשה ימינה. למה? כי הסדר כאן, איך שהבקר עמדו, זה כשבן אדם עם הפנים לכיוון ים של שלמה, הוא תמיד פונה ימינה. הוא מתחיל, כמו שכתוב כאן, המקום הראשון, צפונה. ואדם רוצה לפנות מצפונה. הוא עם הפנים לים של שלמה, בצד צפון. והוא רוצה לפנות לכיוון מערב. אז הוא צריך לפנות ימינה. עכשיו שהוא נמצא בצד מערב, הוא רוצה לפנות לכיוון הבא של הבקר שהיו סביב לים של שלמה, שעליהם הים עמד. הוא רוצה לפנות לכיוון הבא, זה לכיוון דרום. הוא עוד פעם צריך לפנות ימינה, עם הפנים שלו לכיוון ים של שלמה. אז אם כן רואים מפה, גם בפנייה האחרונה, שזה למעשה מזרחה, זה עוד פעם, אתה צריך תמיד לפנות לכיוון ימין, כי אתה עם הפנים קדימה, לכיוון הים של שלמה. רואים מפה שכל פינות צריך לפנות ימינה, גם כשהכהנים עמדו על המזבח, הם תמיד היו עם הפנים לכיוון המזבח, והם פנו תמיד ימינה לכיוון מזרח. שואלת הגמרא, האומי באלה לגופי. הרי את הפסוק הזה מלמד אותנו שהים של שלמה עמד על 12 בקר, 3 לכל כיוון. לכן הוא כתוב לכיוון צפון 3, לכיוון דרום 3 וכולי. אז זה לא מלמד אותנו עדיין שכל פינות צריך לפנות לכיוון ימין. זה לא מיותר הפסוק הזה. זאת אומרת, בטח מיותר. למה צריך תמיד לכתוב 3 פונים מזרחה, 3 פונים ימה? למה צריך לכתוב את המילה פונים? אומרת הגמרא, אם כן פונים, פונים למה לי? למה צריך לכתוב שהם פונים? הם הרי עמדו, הם לא פנו אף פעם. זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לפנות תמיד לצד ימין, כמו שהסדר של הפסוק זה לכיוון ימין. אז אם כן, יש לנו לימוד שצריך תמיד לפנות למזרח, ויש לימוד שצריך תמיד לפנות לימין. שתי לימודים שונים. שאל רבי שמעון בן יוסי בן לקוניה את רבי יוסי. מה היה השאלה? אומר היה רבי שמעון בן יוחאי, אוויר יש בין כבש למזבח. הרי היה כבש מהקרקע של העזרה עד לגג של המזבח. עכשיו, לפני הגג של המזבח היה אוויר. אחד שהיה עולה על הכבש בלי להסתכל, כשהוא מגיע לסוף הכבש היה נופל. למה יש שם האוויר? מה המטרה של האוויר הזה? תכף נראה. אבל ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי, שמעת דבר כזה? אמר לי, אז הוא ענה לו, ואתה אתה אומר כן? מה, אתה לא סובר שהיה רווח בין הכבש למזבח? והלא כבר נאמר, ועשית עולותיך הבשר והדם? הפסוק מקש בקורבן עולה בין הבשר של הקורבן לדם של הקורבן. מה דם בזריקה? אף בשר בזריקה. הרי בקורבן עולה, איך היו שופכים את הדם על המזבח? היו זורקים אותו. לא שופכים, זורקים. אז גם את הבשר, אתה צריך לעמוד מרחוק בשביל לזרוק אותו. לא סתם מניח. אתה פשוט צריך לזרוק בתנופה. אז אם כן, צריך שיהיה איזשהו, בסוף הכבש, כשמעלים את הבשר, לא מניחים את זה בתוך האש, אלא זורקים את זה לתוך האש. לכן צריך שיהיה איזשהו שטח מסוים שהכהנים לא מתקרבים, אלא נעמדים איפה שנגמר הכבש, וזורקים את זה לתוך האש של המערכה. כי אם היית נותן להם את הכבש עד המזבח, הם היו מתקדמים עד המערכה ורק מניחים את הבשר. לכן עשו להם מרחק קצת כדי שהם יצטרכו לזרוק. טוב, אמר לו, שאני אומר, עומד בצד מערכה וזורק. אני גם סובר שצריך לזרוק את הבשר. 100%, הפסוק מקיש בין הדם לבשר, אני גם מקיש גם שצריך לזרוק את הבשר. אבל מי אמר בשביל זה שצריך יהיה חלל בין הכבש למזבח? תעלה עד המזבח. והמזבח עצמו תזרוק את הבשר לתוך המערכה. לא צריך שזה פסוק. לא צריך שזה שיהיה רווח בין הכבש למזבח. אמר לי, כשהוא זורק, למערכה דלוקה הוא זורק, רוצה לשאול אותך. כשהכהן זורק את הבשר, איפה הוא זורק את הבשר? על החלקים של העצים שאין עליהם אש, מערכה, או למקום שיש כן אש. למערכה דלוקה הוא זורק, או למערכה שינה דלוקה הוא זורק? הווי אומר למערכה דלוקה הוא זורק, נכון? לא יכול להיות שהוא זורק את הבשר למקום שאין בו אש, כי מה, צריך הרי להקטיר את הבשר הזה. אז הטעם, משום דלא אפשר. בשביל להגיד שזורקים את הבשר לתוך המערכה, לא צריך פסוק. שום אדם לא יחשוב שהכהן הולך לקחת את הבשר, להכניס את הידיים שלו לתוך האש ולהניח את הבשר בתוך האש. מה פתאום? כמובן שזורקים ומשליחים את הבשר לתוך האש. אלא מה? אתה רוצה, אומר שהפסוק מקיש בין אדם לבשר, להגיד שגם את הבשר צריך לזרוק. לא מתכוונים פה שהוא זורק כשהוא עומד על המזבח. כי כשהוא עומד על המזבח, ודאי שהוא יזרוק. אף אחד לא חושב שהוא הולך להניח את זה ככה ולהכניס את הידיים לתוך האש. או לחילופין, לשים את הבשר במקום שאין אש. פשוט שהוא זורק את הבשר בתנופה מסוימת. אלא הפסוק רוצה ללמד אותך שצריך שיהיה רווח בין הכבש למזבח, ושהכהן יעמוד בסוף הכבש ויזרוק את הבשר על המערכה. אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, לימוד אחר, מאיפה לומדים שצריך שיהיה רווח בסוף הכבש לפני המזבח? כי דם, כי הוא מדמה את הבשר לדם. מה דם, אוויר קרקע מפסיקו? כמו שכשזורקים את הדם, אז יש אוויר של הקרקע בין הדם, בין איפה שזורקים את הדם למזבח, אף בשר, אוויר קרקע מפסיקו, צריך שיהיה אוויר של קרקע שמפסיק בין הבשר, בין המקום שמשליחים את הבשר לבין המערכה. עכשיו, אם אתה אומר שזורקים את הבשר כשהכהן עומד על המזבח עצמו, אז אין פה אוויר של קרקע עזרה מאיפה שמשליחים את הבשר עד המערכה. כי הרי הכל פה זה קרקע של המזבח. אבל לפי איך שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שהכהן עמד בסוף הכבש, ויש פה חלל בין הכבש לבין המזבח, באותו חלל יש את האוויר של הקרקע. אז אם כן, כשזורקים את הבשר, יש הפסק של אוויר קרקע בין זה שמשליך לבין המערכה. וזה דומה לדם, שגם בדם כשזורקים את הדם, בין הכהן שזורק את הדם לבין המזבח, יש אוויר של קרקע. מכיוון שהקישו את הפסוק, הפסוק מקיש בין דם לבין בשר, כמו שדם צריך שיהיה אוויר קרקע שמפסיק בין הזורק לבין המזבח, ככה גם לגבי הבשר צריך שיהיה את ההפסק הזה. אמר רבי יהודה, שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש. היה את הכבש שדרכו עלו על המזבח, היו בו שני כבשים קטנים, אחד ימינה, אחד שמאלה. למה הם היו משמשים הכבשים הקטנים האלה? שבהם פונים ליסוד. הכבש הימני היה כבש לכיוון ירידה. עולים על הכבש, ואז בשביל לרדת ליסוד היו פונים ימינה ויורדים עם הכבש ליסוד של המזבח. ואחד פונה לסובב, היה בשמאל, היו עולים, ואז באמצע המזבח היו פונים שמאלה בשביל לעלות על הסובב של המזבח. ומובדלים מן המזבח מלא נימה. הכבש לא היה מחובר למזבח, אלא לכל הדעות היה איזשהו כמו מלוא שערה, כחוט השערה, שהכבש היה מופרד מהמזבח. מה הסיבה? משום שנאמר שהמזבח צריך שיהיה לו, שהוא יהיה מרובה סביב. ואם אתה מצמיד את הכבש למזבח, אז יוצא שאין היקף מרובה סביב, כי הכבש למעשה חוסם את האחד מהצדדים, את הצד הדרומי. ואז אין פה ריבוע סביב. לכן צריכים קצת להרחיק את הכבש כמלוא נימה. זה הסבר אחד, למה צריך שיהיה מרחק קצת בין הכבש למזבח. ורבי אבאו אמר, רבוע צריך שזה מרובע, ולכן צריך להרחיק את הכבש, כי אם אתה מחבר גם את הכבש זה כבר לא מרובע, זה מלבן. והצטריך למכתב סביב והצטריך למכתב רבוע. הפסוק הזה צריך ללמד אותנו גם, כדי ללמד שהכבש צריך להיות מרוחק מהמזבח, צריך גם את הפסוק סביב וגם את הפסוק רבוע. דהי כתב רחמנה סביב, מה כתוב רק צריך שיהיה היקף סביב למזבח? אבא אמינא דעגיל מעגל, לא הייתי יודע שמזבח בכלל צריך להיות מרובע, הייתי חושב שיכול להיות מזבח עגול, לא צריך מזבח מרובע. איך אומרים, תעגל את הפינות, אבל לא, בבית מקדש לא מעגלים פינות. כתב רחמנה רבוע, צריך שיהיה מרובע, אדוני, אין עיגולי פינות. והיא כתב רחמנה רבוע, מה כתוב שהמזבח צריך להיות רבוע, גם כן לא הייתי לומד את כל ההלכות של המזבח. לא הייתי לומד את העניין שהסביב מלמד אותי. למה? אבא אמינא דאריך וקטין. גם מלבן זה נקרא צורה של ריבוע. זה ארבע קצוות. גם מלבן יש לו ארבע קצוות. אז גם אם המזבח היה עשוי בצורה מלבנית, זה גם כן אפשר לקרוא לזה רבוע. לכן צריך שיהיה כתוב סביב שבכל ארבע צדדים יש לו את אותו גודל. כתב רחמנה סביב, כי אחרת היא כתב רבוע, כתב רחמנה רבוע, ואמינה דאריך וקטין, שזה ארוך וצר, כמו מלבן. כתב רחמנה סביב, שזה צריך להיות מרובע בכל הסביב, ארבע צדדים צריך שיהיה אותו גודל, כמו שאמרנו. טוב, תנן אתם, עמדנו משנה. הכבש והמזבח, 62. הכבש ביחד עם המזבח, שתיהם יחד, הגודל שלהם זה 62 אמה. עכשיו, אנחנו יודעים חשבון? כמה זה היה הגודל של המזבח? 32 אמה. כמה היה הגודל של הכבש? 32 אמה. 32 ועוד 32. כמה זה יוצא? 64. נו, אז איך זה 62? הכבש ביחד עם המזבח. אומרת הגמרא, הנשיטין וארבעה, והוא, אם היוצא הרי 64, מתרץ את הגמרא, נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב. המזבח, למעשה, חפף את האמה איפה שהיה אמור להיות היסוד, והוא חפף את האמה איפה שהיה הסובב. זאת אומרת, אני עכשיו מסתכל מהצד, על המזבח. אני רואה את הכבש עולה. עד למזבח. כמה הגודל של המזבח? 32 אמה על 32 אמה. איפה יש 32 על 32? ביסוד של המזבח. למעלה זה פחות מ-32. כי הרי היסוד למעשה נכנס אמה. אחרי זה כשעולים לסובב, הסובב נכנס עוד אמה. במקום של המערכה היה סך הכל 28 אמות. על 28 אמות. אם כן יוצא, שבצד דרום של המזבח, היה את המקום איפה שאמור להיות היסוד, והיה את המקום של הסובב. עכשיו, אם אתה מתייחס 32 אמה למזבח, אז הכבש צריך להתחיל מאיפה שנגמר היסוד. ואז למעשה יש כזה רווח בין הכבש לבין המזבח של שתי אמות, אמה ביסוד ואמה של הכבש. אבל זהו שלא. שהכבש היה צמוד למזבח, כמובן שהיה הבדל כמלוא נימה, כמו שאמרנו, אבל היה מבחינת האמות, מבחינת הגודל לא של סנטימטרים ספורים, אלא של אמות שלמים, זה היה צמוד למזבח, ואז למעשה הוא חסך פה עוד שתי אמות, את האמה של היסוד והאמה של הסובב. אז אם כן זה יוצא שהסובב היה אמנם 32 אמות. בחלק התחתון של המזבח, המזבח היה 32, הכבש היה פחות מ-32 אמות, הוא היה רק 30 אמות בחלק התחתון שלו. אבל החלק העליון, אז דווקא להפך, המזבח היה יותר קצר, והכבש הגיע בדיוק 32 אמה. כי הוא חפף את המקום של היסוד ושל הסובב. אמר רמי בר חמה, פה רמי בר חמה מחדש לנו, שלא היה רק כבש אחד בבית המקדש, היו שם עוד דרכים בצורה של כבש, אבל כל כבשי כבשים, כל הדרכים המשופעות כלפי מעלה שהיו בבית המקדש, הם היו שלוש אמות לאמה. זאת אומרת, בשביל להתקדם ולעלות גובה של אמה, התקדמו ברוחב של שלוש אמות. זאת אומרת, כשהוא הלך שלוש אמות, הוא למעשה התרומם בגובה של אמה. זאת אומרת, זה לא היה כל כך תלול העלייה, אלא זה היה, זאת אומרת, עלייה שאתה עולה שלוש אמות, אתה מתרומם אמה. אבל חוץ מכבשו של מזבח, שזה היה קצת פחות תלול, זה היה יותר שטוח, שהיה שלוש אמות, אבל זה היה יותר משלוש אמות טיפה. שלוש אמות הוא מחצה, ואצבע הוא שליש אמה בזכרותה. זאת אומרת, כל, הרי המזבח היה גובה 9 אמות. אמנם זה היה 10 אמות ביחד עם הקרן של המזבח, עם הקרנות, אבל הגובה של המערכה היה בגובה של 9 אמות מהרצפה של העזרה. עכשיו, הכבש היה 32 אמות. מתחילת הכבש עד המזבח. מהרצפה של העזרה עד המזבח. עכשיו, כשאתה מחלק את זה, 32 אמות ל-9, יוצא שההתקדמות היא שבשלוש אמות וחצי, כן? 3.5 אמות, פלוס עוד אצבע. כי הרי אמה זה 6 טפחים. כל טפח זה 4 אצבעות. אז היה עוד אצבע, זה גם כן שיעור של מרחק. ועוד שליש אצבע, אבל לא סתם אצבע, אלא אגודל, איפה שהחלק הפרק של האגודל, שהחלק הכי רחב באגודל, של אדם בינוני, אז שליש של החלק הזה, בזכרותה, דיינו באגודל, שהוא האצבע הכי עבה. אז זה היה הגודל, למעשה, זה היה השטח שהיו צריכים ללכת בשביל להתקדם גובה של אמה. בשביל לעלות גובה של אמה, אז הלכו מרחק של 3.5 אמות, ועוד אצבע, ועוד שליש האגודל. השליש הקישור של הקשר של האגודל, של הפרק של האגודל. מה באמת היה הטעם שעשו את המרחק קצת יותר? זאת אומרת, עשו את העלייה קצת פחות תלולה, כיוון שהיו עולים על הכבש, היו לוקחים את האיברים של הקורבנות, שהם היו מאוד מאוד כבדים. אז היו צריכים שהעלייה תהיה קצת פחות תלולה, וגם לא לשכוח שזה היה עלייה חלקה, אז שהכהנים לא יחליקו תוך כדי שהם נושאים את האיברים של הקורבן, לכן עשו את זה קצת פחות תלול, יותר שטוח. עד כאן, עם העלייה הזאת, אנחנו מסיימים את השיעור על דף סמך ב'.